הווילון?
כן. זהו, תתחיל.
הפעלת?
כן.
אז נעשה עוד פעם סיכום. היה ברגר, סוחר, איזה צדיק, שרבנו בסוף הסיפור מביא את הרמזים שהברגר הזה, רבנו מביא בסוף הסיפור שזה לוט, שממנו יצא משיח. זאת אומרת, רבנו מרמז שהבן של הברגר זה המשיח. והיפת תואר שאותה הוא היה צריך להשיג, זאת האמונה, הקדוש ברוך הוא, הדבקות בקדוש ברוך הוא, שזו המדרגה שהוא היה צריך להשיג, ואחרי שהוא היה משיג את המדרגה הזאת, הוא היה צריך להפיץ אותה בכל העולם. שהוא בעצמו היה צריך להיות קיסר. ככה רבנו מסביר בסוף הסיפור. ואנחנו רואים שכל מה שעבר עליו, כל האיסורים וכל ההתרחקות ממנה, וכל מי שהיא, שבאה להשתדך איתה, אז היא אמרה, לא עברו עליך הממות, האיסורים והצרות שצריך לעבור על האדם עד שהוא זוכה לביטול הזה. כי צריכים להבין, אנחנו חומר. והחומר הזה הוא סותם את מעיינות החוכמה. אנחנו צריכים שהמוע שלנו נהיה מזוכח. אז האיסורים והצרות והמשברים מביאים את האדם בסוף למוע כזה מזוכח. ורבנו אומר, כל האיסורים שבעולם שווים דבקות אחת בקדוש ברוך הוא. דקה אחת של דבקות שאדם זוכה באמת. שנפתח לו המוע וביר מראות אלוקים, כמו שהנביא אומר, שווה כל האיסורים שבעולם, שהם רק בכוח המדמה, רק בדמיונות, שווים בשביל להשיג דבקות בקדוש ברוך הוא, שיפתח את אדם העיניים, ופתאום הוא יראה עולם אחר. אז אנחנו רואים שעבר עליו איסורים, והקיסר זה השכן שלו, שהיה עני ונהיה קיסר, עשה לו הוא בעצמו איסורים, התחיל לרדוף אותו, העליל עליו עלילות, העמיד שופטים, רצים לזרוק אותו לים, הקיסרית החליפה, ובסוף זרקו אותו מהמדינה. זרקו אותו מהמדינה, הוא התגלגל והגיע לאיזה יער, וראינו שעבר עליו משברים כאלה שהוא הגיע למצבים של ייאוש. החליט שהוא לא רוצה כבר להשיג אותה, והחליט לגמור את החיים שלו ביער. זאת אומרת, בן אדם עובר עליו כל מיני משברים, הוא מאבד את כל השאיפות שלו, כל הרצונות שהיה לו, כל מיני דברים שהוא רצה להעביר את החיים, להשיג, הוא נכנס לייאוש, די, נשב בפינה, יעבור את החיים איך שהם ככה, זה ייאוש. וזה אסור שיהיה, צריך לדעת שכל מה שעובר על האדם זה חלק מהתיקון שלו. זה חלק שיביא אותו בסוף לדבר הזה, להשגת הלקות, זה שאומר רבי נתן, כל מה שעובר על האדם זה משפט צריך לזכור אותו חזק. כל מה שעובר על האדם יום יבלדו עד יום מותו, הכל עם סיבובים מהקדוש ברוך הוא, כדי לזכותו להשגת הלקות, כדי שהוא יגיע למדרגה הזאת, שיראה את העולם שמעבר לבילון. יש פה עוד עולם, פה, בתוך הוא מעורבב פה, והאנשים לא רואים אותו, הוא מוסתר מעיניהם. וההסתרה היא בתוך המוח. כי רבנו אומר שכל העולם וכל השי עולמות וכל הגן עדן וכל הגיהנום, והעולם הבא, הכל הוא בתוך המוח. יש לנו בתוך המוח את כל הסיפור. וגם מבחינה מדעית, כל מה שאנחנו רואים זה סך הכל אורות. אורות, עצם שאדם רואה, מסתכל על איזה עצם, זה אורות שחוזרים לתוך המוח, והתמונה מתרגמת בתוך המוח. את מה שאנחנו רואים בחוץ כביכול, זה אנחנו לא רואים בחוץ, אנחנו רואים בתוך המוח שלנו. זה סרט שהולך על המסך בתוך המוח. כל מה שאדם רואה, מה שהוא שומע, מה שהוא מרגיש, מה הטעמים שהוא טועם, הכל זה בפנים, בחוץ, זה רק אורות. אורות שהם מתבטאים בתוך המוח באותות חשמליים שהמוח מתרגם אותם בציורים ולכל מיני דברים. זאת אומרת, אין כלום. הכל זה בתוך המוח. ומי מסתכל ומי רואה ומי... זה שרבנו רומז לעתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. עין לא ראתה אלוקים זולתך. מי שמבין את המשמעות של הפסוק הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רואה מתוך עינינו. והוא שומע מתוך אוזנינו, והוא מדבר מפינו, כמו שרבנו אומר. זאת אומרת, החלק אלוקים ממעל, שזה הנשמה שלנו, שהיא החלק אלוקים ממעל, היא חשה את התחושות, היא רואה את הכל. זה מה שרבנו אומר, שלעתיד לבוא יתגלה ש... תתגלה הדעת, שעין לא ראתה אלוקים זולתך. אז זה המדרגה שהבן של הברגר צריך להגיע, המשיח. אז הוא צריך לעבור את כל המשברים, את כל הצרות, את כל האיסורים שעברו עליו. ולהשתדך עם היפת תואר שהיא האמונה, היא השכל הזה שאנחנו מדברים עליו. האמונה השלמה שהכל אלוקות גמור, אין עוד מלבדו. זה רק דמיון שאנחנו, המוח שלנו מובנה מהילדות. שזה עץ וזה ירח וזה כל מיני שמות וזה אנשים וזה. האמת היא אין עוד בלבדו. הכל אלוקות גמור שמתלבש בלבושים, בתחפושות. הלבושים האלה זה צמצומים של האין סוף יתברך כדי שאנחנו נוכל לקלוט אותו. וכל ההשגה וכל הגן עדן וכל השכר הטוב של העולם הבא זה השגת אלוקות, זה הידיעה הזאת של אדם, אילו ידעתי והייתי, שהוא מגיע למדרגה הזאת, שהוא נכנס לו הידיעה הזאת, ואז הוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, חוזר להיות במקור כמו לפני הבריאה. והקיסר ענה לאחר שנעשה המשפט בבין הברגר וחשב שזרקו אותו לים, מה עשה? התחיל להביא שידוכים לבת שלו, ליפת תואר, לאמונה. זאת אומרת, הרבה צדיקים ניסו להגיע לשכל הזה, לקלוט את השכל הזה, להידבק באמונה, ביפת תואר, ולהפיץ את זה בעולם. אבל כל אחד שהיה בא אליה, ליפת תואר, רוצה להשתדך, עשו לה איזה מקום שהייתה באה, הייתה מחוסה מאחורי וילון, כי מי שהיה רואה יופיע, היה מקבל חלשות. רבנו מרמז שצריך כלים לקבל את השכל הזה. אם לא, בן אדם נופל לחלשות. זאת אומרת, הוא יכול אצלו במוח להשתבש. אם הוא לא, אין לו כלים לקבל את השכל הזה שדיברנו עליו עד עכשיו, הוא נופל לחלשות. אם פתאום יתגלה לו בבת אחת, זה צריך לאט לאט, לאט לאט, וגם הדורות האחרונים הם דורות שכן יכולים להשיג את השכל הזה יותר מהדורות הקודמים, אבל פי שהדורות הקודמים היו ענקי רוח, זה היו בודדים בהיסטוריה, אבל בתור עם שלם, זה היום הדורות הם יותר בנויים מרוב האיסורים והצרות ועיבוד הכיוון. היום הדורות שלנו הם מסוגלים בקלות לקלוט את הדברים האלה, את השכל הזה. אז כל מי שבא אליה סיפר לה שירי אהבה וכל מיני, זאת אומרת, ערגה, שירי אהבה, שירי ערגה לקדוש ברוך הוא, רוצה להידבק בשכינה, רוצה הרבה, אבל לכולם היא סיימה בסוף, אבל לא עברו עליך הממות. זאת אומרת, עוד לא עברו עליך איסורים בצורה כזאת, כמו שרבן אומר, תורה סמך אי, שהאיסורים שעוברים על האדם, הוא צריך לקבל אותם באהבה. ואם הוא קיבל אותם באהבה, מיד יתגלה לו דעת חדשה. אם הוא לא מקבל את זה באהבה, הוא בועט, הוא לא מרוויח כלום. הוא צריך לקבל את האיסורים באהבה. הוא יכול להגיד איי, וכואב, אבל אסור לו להגיד רע לי. זה לא רע, זה לטובתך. אתה לא קולט את הטובה שמסתתרת מאחורי השפשוף הזה, שבסופו של דבר תגיע לתכלית, שזה בשביל זה כדאי לחיות, אם יש תכלית. ואם אין תכלית, למה לא חיים, אומר רבנו. אם אדם אין לו תכלית, למה לא חיים? אז כל אחד הבא מספר לה כל מיני סיפורים, כל מיני שירי אהבה, שרוצה להתקשר אליה, להתחבר איתה, והייתה לכולם מסיימת, אבל לא עברו עליך הממות. זאת אומרת, אתה לא במדרגה הזאת, שעברו עליך איסורים כאלה, שקיבלת אותם באהבה. והבן הנעל, הבן הזה, הבן של הברגר, שהוא החתן שלה האמיתי, אז הוא היה, אמרנו, איפה שהספינה שלו נשברה, באי הזה, עשה לו מקום שם לשבת, לחיות, והחליט להעביר את החיים שלו שם. יום אחד, ואתם זוכרים שהיא נתנה לו מכתב שבו היא כתבה שהיא מחזקת, היא נאמנת לו, והיא לא תתחתן עם אף אחד. ואת המכתב הזה בהתחלה הוא היה קורא בו, וכל הזמן משתעשע בו, היה לו איזה חיות, זיכרון ממנה, והוא עשה טעות שהתייאש כבר. כי מה, אני קורא ולומד ולא רואה תוצאות, החליט לטמון אותו באחד האילנות ועשה לו סימן, והייתה רוח שערה, הפילה את כל האילנות והוא כבר לא ידע איפה זה נמצא. אז מרוב הייאוש שלו, שעכשיו הוא כבר רחוק ממנה בכלל, הוא לא יודע כיוון, כבר אין לו את המכתב ממנה גם, החליט לצאת מהמקום שמרוב צער, לא ימות מרוב צער. יצא לאיזה מדינה ושם שאל אם הם מכירים את הסיפור הזה שמפורסם במדינת המלוכה, שיש קיסר ויש לו יפת תואר, אמרו בטח, מי לא מכיר את הסיפור הזה? כל העולם מכיר את הסיפור הזה. מה, כולם מחפשים את התכלית. בכל מקום שתלך בעולם יש פילוסופים ויש חכמים שיושבים יום ולילה ועוסקים בנושא הזה בשבילנו להתאים. מה הסיפור הזה? שיבוא מישהו יקום ויגיד, מה הסיפור הזה? זה לא ככה, תחיה וזהו, זה אדם כאילו לא קרה כלום. והוא לא קולט מה הולך פה בתוך כל המערכת הזאת. אם היית סתם בתור איזה אבן ברחוב, בסדר. אבל האדם שהוא נזר הבריאה, עם שכל, עם מחשבה, שיכול לבנות ולהפוך את העולם, הוא אין לו שום תכלית איך יכול להיות דבר כזה. הוא כלום, אין לו כלום, שום דבר. אז זה מטריד את האנשים. זה מה שעושה בנפש של האדם את החיסרון. האדם מרגיש ריקנות, מרגיש אין טעם בחיים, לא מרגיש שמחה, כי אני לא מבין מה אני עושה פה, מה הסיפור שלי. אז הוא יצא למדינה ושאל אם מכירים ואמרו לו שכן, ופה הוא עשה עוד פעם, הוא כל הזמן מתדרדר ממרחק למרחק. אחד ההידרדרות שלו, בהידרדרות שלו הוא כבר נפל למקום פנוי, רבנו אמר, מקום פנוי זה חלל הפנוי, ששם הקושיות אפיקורסיות שאין עליהן תשובה. הוא כבר נכנס לחוכמות כאלה, מה הסיפור, מה התכלית, בשביל מה אני חי, בשביל מה, זה, איפה לא רואים, כל מיני שאלות כפרניות. ועכשיו הוא יצא וניזל מטענה מהעלמה, אם אני לא יכול להשיג אותה, לפחות כסף. אז מה, הוא התחיל למכור את הסוד שלו למלאכים. בא למלך, אמר לו, תשמע, יפת תואר לא מתחתנת עם אף אחד, בגלל שאני הזיווג שלה, ויש בינינו הסכם, אז אני אגלה לך את הסימנים, תן כסף. אז שילמו לו, המלך שילם לו, שלח את הבן שלו. רק המלך היה חכם, אמר, אם הוא יתבוא לפה יפת תואר, זה לא מתאים, החתן פה, וזה לא ילך ככה, יעיף אותו 200 פרסאות, ירחיק אותו עוד יותר רחוק ממנה. 200 פרסאות, זאת אומרת הירידה שלו עוד יותר גרועה. אז אחרי שהוא עשו לו את זה, הוא הלך למלך הבא. הלך למלך הבא ואותו סיפור. גילה לו את הסוד, קיבל כסף, הרחיק אותו 200 פרסאות. גילה לו איזה משהו נוסף ממה שהוא גילה לראשון. ככה לשלישי גם. ובסוף הוא צייר, מה שהוא זכר בעל פה, הוא צייר על דף את הממות, איפה שאבא שלו, ואימא שלה התחברו בבריאה מהמחנה של המאסר של הקצין וסימן את כל זה ונתן לו את הדף הזה ואמר לו לך. והלך הראשון וסיפר לה, שר לה שיר וגילה לה את השבע מקומות של מים והחליטה, הנה החתן שלי, והסכימה להשתדך איתו. פתאום בא השני והשני גם כן סיפר יותר, אז התבלבלה, אמרה לו מאיפה הוא יודע, מה אולי סתם חיבר שיר, במקרה יצא לו שיר בתוך המילים עניינים של מים. אחרי זה בשלישי, בסוף היא אמרה, היא לא מוכנה להתחתן עם אף אחד, אלא מי שיביא את הכתב בעצמו. זאת אומרת, זה מי שיביא את התורה, תורת משה, יביא אותה בשלמותה. רבנו אומר שיש 70 פנים לתורה, ויש צדיקים שהם זוכים לשלמות התורה. שלמות התורה, זאת אומרת, את כל הפנים של התורה יש להם, תורה שלמה. יש שלומדים חלק כזה בתורה וחלק כזה בתורה, והרבה חלקים בתורה יש, אבל זה לא משנה, אפשר ללמוד רק חלק אחד בתורה. אבל בשביל שכל הפאזל יהיה שלם, זה צריך דעת. צריך דעת שפשוט מאוד, אחרי שאדם יש לו את הפאזל השלם, מבין מה זה התורה, מבין מה זה העולם, מבין מה זה הקדוש ברוך הוא, אין לו יותר שאלות. ויבוא יעקב שלם, עיר שלם, שלם בתורתו, בממונו, בגופו, שלם בתורתו בלי קושיות, אין לו שום שאלה, הכל ברור לו. היום אנחנו יש לנו ספקות, בלבולים, אולי ככה, אולי ככה, אדם לא שלם באמונה שלו. ברגע שהגיע לשלמות האמונה הוא נגאל, זה הגאולה, האמונה היא הגאולה. רבנו אומר בתורה זין, הגלות רק בשביל חסרון האמונה, כי מי שיש לו דעת אין לו איסורים כלל, וכל מה שעובר עליו איסורים זה הכל כלום בשבילו. למה הוא יודע שהכל בהשגחה? הקדוש ברוך הוא מעביר עליו את האיסורים האלה, אשתו אמרה לו מילה ולא במקום, הוא יודע זה מת השם, שותק, לא חייב להתווכח ולהוכיח שהוא צודק, והיא אמרה והיא טועה ואני הוכיח, שטויות והבלים, זה לא היא, זה הקדוש ברוך הוא הפעיל את השלט, יצא המילים האלה אליך בדיוק, לך תדע, הבנת, הבנת, לא הבנת, תגיד ריבונו של עולם, בסדר, ככה, ככה, סע הלאה. אותו דבר האישה הפוך, פעמים הוא נפלט לו מפה איזה מילה, נהיה סיפור, מה נהיה סיפור, זה לא הוא. כמו שדוד המלך אמר, השם אמר לו כלל, אם האדם הולך עם השכל הזה, הוא בשלום עם כל העולם, לא עושה חשבון לאף אחד, לא רואה את האנשים כמציאות, אלא זה הכל רק לבושים של הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא דרכם, דרך הכלים האלה מעביר את האינפורמציה לעולם, חי חיים טובים, לא חונף את אף אחד, כי אף אחד אין לו שום כוח, לא להועיל לו ולא להזיק לו, לא צריך מאף אחד שום דבר, יש לו רק את הקדוש ברוך הוא, כשיש לו רק את הקדוש ברוך הוא יש לו הכל, כי הוא קשור בכוח האין סוף שהכל בידיו. אם לא, בן אדם נתפס על עבודה זרה, על שטויות, וזה רק דמיון, ולהפך, בזה שהוא נתלה וחושב שהוא יועיל לו עבודה זרה, בסוף הוא מפיל אותו. ובשביל זה אנשים אומרים, עשיתי לו טובה והחזיר לי רעה. ככה מנהג האנשים אומר, עשיתי לו טובה, יחזיר לי רעה. יחזיר לך רעה כי הקדוש ברוך הוא רוצה להוכיח לך שזה לא הוא. דווקא יחזיר לך רעה. אתה חשבת, תפנק אותו, תעשה, וזה הוא יחזיר לך טובה. אין. בכוונה יפילו אותו שלא תתעלה בו, לא תחשוב שהוא עושה הכל. אין, כלום, זה רק הקדוש ברוך הוא. הכל דרך, עובר מהקדוש ברוך הוא דרך כל הבריאה הזאת. וזה מה שרבנו אומר, תורת הדבב, שהפחדים שיש לאדם נובעים מזה, שהוא נותן מציאות לכל מיני כוחות, לבני אדם, לשוטר, לגנב, לכלבים, נותן להם כוח, זה מפחיד, זה מפחיד, זה מפחיד. כשהוא אומר את זה, הוא נופל בידם, ובאמת הם מפחידים אותו. אבל כשהוא יודע שמאחורי כל זה הקדוש ברוך הוא יש, הוא מפעיל את הכל. וזה השכל צריך ליפול לאדם. בפנים, נופל לו ככה, טק, השכל הזה, אז הוא חי בעולם אחר. פשוט מאוד, זה... זאת אומרת, פשוט מאוד להגיד, אבל אפשר לחיות את זה, אפשר לקבל את השכל הזה. זה רק עניין של שינון, עוד פעם ללמוד את זה, להאמין בזה, ללמוד בזה, ללמוד, לשמוע, להאמין, דבר עם הקדוש ברוך הוא הרבה. ייפול לך הסימון. כשזה ייפול, תגיד איזה שטות זה, אני אלך להגיד לבן אדם, תעשה לי טובה, תעשה לי ככה, למה עשית לי ככה? מי הוא בכלל? הוא לא כלום ברשות עצמו, הוא לא ברשות עצמו, הוא לא עושה כלום מעצמו. מה יש לי ללכת אליו? זה צחוק. כשנופל האדם השכל הזה, הוא חי בעולם אחר. זה הגאולה, זה הגן עדן. זה התחלה פה, אחרי זה בעולמות הבאים שאנחנו עתידים ללכת אליהם, יש עוד הפתעות, הקדוש ברוך הוא, לא חסר הפתעות. הוא שפע ואין סוף רעיונות ודברים שמתגלים כל דור ודור, עוד דברים, עוד דברים מתגלים. אז היא החליטה, היא לא מוכנה לשמוע, להתחבר לאף אחד, אלא למי שיש לו את הכתב שלה, את התורה. וצריך לשים לב לעניין הזה. רבנו אמר משפט, אצל כל העולם, הוא מתכוון אצל הרבנים. לא אצל כולם כמובן. האמונה זה לא העיקר. אצלי העיקר הוא האמונה. זאת אומרת, יש חלקים בתורה של פלפולים, של חוכמה, של דברים נפלאים, אין ספק. אבל העיקר של כל הסיפור הזה זה האמונה. זה הדבר העיקרי. ועל זה צריך כל הזמן לשאוף האדם. אפשר לשמוע, אני לא אומר לא לשמוע, דרשות והרצאות של כל מיני דברים שקשורים למדע ומוכיחים מפה ושם, ודברים יפים מראים את הקדוש ברוך הוא בכל מיני... אבל את הנקודה העיקרית לא לשכוח. אחרי כל שיחה, אחרי כל תורה, אחרי כל לימוד, אתה צריך להתחזק יותר באמונה. מכל הלימודים, רבנו אומר, מכל הלימודים צריך האדם לקחת לו איזה מסקנות, איזה עצות, שיהיו לא טובים, לא. לא לשמוע בהרצאה, נהניתי שעה, ראיתי סרט והלכתי הביתה ונגמר הסיפור. נהניתי שעה, לא זה הסיפור. אתה יושב בשיעור, אתה צריך לקחת כל מיני עצות ששמעת, להפנים אותם בחיים שלך, ואז אתה נכנס לעולם אחר. לא נשבתי, יש בסדר, הרצאות יפות מאוד, מעניינות מאוד, אבל מה לקחת מזה לעצמך? זה שהוא גאון והוא יודע לדבר ואיזה יופי והרצאה מעניינת והעביר לי שעה, שעתיים יפות, זה טוב לו. אבל לך מה זה שווה? מה לך יצא מכל זה? שעה בילוי בסדר, אבל מה הלאה? מכל תורה אדם צריך לקחת שכל, שכל לקנות. זה הדבר הכי חשוב. כי השכל הוא המזון של הנשמה, הוא החלק הרוחני של האדם, הנשמה. המזון שלה זה השכל. הנשמה הולכת ומתפתחת, כל הזמן הולכת ומתפתחת, אם מזינים אותה. אם לא, היא הולכת ומצטמקת. רבנו אומר, היא יכולה להצטמק עד שתגיע לו לאצבע של הרגל. ואז, רבנו אומר, הבן אדם הזה איבד את חוש הריח. הוא לא מריח. רוב העולם לא מריח. אנחנו מסתובבים ברחוב, שומעים כן, רואים כן, לא מריחים. חוש הריח לא עובד אצלנו. מי שחוש הריח עובד אצלו, הוא הולך בחוב, הוא נהנה מכל רגע, למה הבריאה מלאה ריחות נפלאים, ריח של קדושה, ריח של, של, של הפרחים, של הבריאה, הכל יש פה, יש פה דבר נפלא, אדם לא חש את זה, למה הנשמה שלו ירדה לרגליים, הנשמה המקום שלה הוא פה, כל הנשמה תעליליה, זה על כל נשימה ונשימה תעליליה, המקום שלה זה פה, כביכול, זה דבר רוחני, זה לא יושב במקום, ברגל, בראש. אבל הכוונה שהיא לא דומיננטית, אז האדם לא... כמו שחזל אמרו, איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף? הריח. זה משהו רוחני, זה הולך לנשמה. אחרי זה, כשהייתה הפרידה הזאת, הוא התרחק יותר, הוא התייאש, הקליפה נתפסה עכשיו עליה, על האמונה. רגליה יורדות מוות, האמונה היא מקום, היא נמצאת במקום נמוך, היא המלכות, היא נמצאת במקום הכי נמוך, אבל היא מסוגלת לעלות עד הכתר. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, היא מסוגלת לטפס עד הכתר האמונה, היא ניידת. אז זה העניין שאדם יש לו נקודה באמונה, ויכול להגיד אני מאמין, בסדר, אבל אל תעמוד על זה שאתה מאמין, תגדיל את האמונה. האמונה גודלת יותר ויותר. אז נתנו דוגמה, בהתחלה אתה מאמין שכל מה ש... שהזיווג מהשמיים. אבל הפרנסה זה אני מתאמץ. אחרי זה האמונה שלך גודלת, גם הפרנסה זה מהשם. אחרי זה גם איך יעבור עליי היום זה מהשם. ואת מי אני אפגוש זה מהשם. ומה אני אעשה. ואחרי זה התנועות שלי, ואחרי זה המחשבות שלי מהשם. וכן הלאה, וזה עד אין סוף. עד הביטול גמור, הרבנו אומר, עד שאדם מגיע למדרגה שאין אני בכלל, לא קיים אני. כשלא קיים אני, יש לך הכל, אתה בעין, באינסוף, יש הכל. כל עוד שיש אני, אני מנתק אותך מהאינסוף. אני זה אתה מתנתק מהקדוש ברוך הוא, אתה עושה הפרדה, אני נפרד. ולכן העניין של שלום ואהבה ורעות זה דבר חשוב מאוד, כי זה חיבור כל הניצוצות, כל חלקי האלקות מתחברים להיות אחד. זה ביום ההוא השם אחד ושמו אחד, והשלום, מעלת השלום, שזה חיבור של כל החלקים הקטנים. אז אנחנו רואים שעכשיו הריחוק הזה, ישר הקליפה נתפסת. זה ככה, זה לעומת זה עשה אלוקים, ככה חזל אמרו. כשאדם, חז ושלום, נופל מהקדושה, הוא לא נשאר באמצע. לא זה ולא זה. אוטומטית, הקליפה נופלת עליו. אז הוא בצד הקליפה, בצד הרע. אין אמצע. או שהוא בטוב, או שהוא ברע. אם הוא הולך בדרך הטובה, הרע מסתלק. ולהפך, אם הוא מסתלק מהטוב, ישר נתפס עליו הרע, ישר הוא יורד למצבים לא טובים. אז על הים היה רוצה, עכשיו הקליפה רוצה לפיל את האמונה למטה למטה. זאת אומרת, למצב של כפירות גמורות, לפיל את האמונה. אז הוא שמע שיש יפת תואר בעולם, והוא לא צריך אותה כי הוא היה סריס. אבל מה, הוא רצה לעשות מזה כסף, רווח. הקליפה, יש לה רווח, גם כן רווח גשמי מכל מה שיש. אז הוא עשה איזה, קנה איזו עונייה ומילא אותה בכל מיני דמיונות. רבנו פרי ציפורים של זהב, שהן קשקשות ומצייצות, הכל בטכניקה, שום דבר לא אמיתי שם. רבנו מתאר שהכל דברים נפלאים, אבל שום דבר לא אמיתי. זה התאוות של העולם הזה. בא הרוצח, הקליפה, מתחיל לפתות אותך בכל מיני שטויות, בוא לפה, בוא לשם, תעשה ככה, זה כיף, זה ענה. שטויות והבלים. יש לזה רק את הציפוי, כי רש"י כותב, כל שקר שאין תחילתו אמת לא יעמוד. לכן אדם שרוצה לשקר, השקרנים, הוא קודם כל מתחיל עם אמת מסוימת, כדי שיהיה מקום לשקר להתאפס, בלי אמת. שום דבר לא יתאפס. אז מצפים קצת במשהו יפה את הקליפה, את הזבל, ואז בן אדם בא, מלקק את ה... זה כמו על התפוח האדום הזה, יש סוכר שמוכרים לילדים, אחרי זה התפוח הרקוב, שהוא קונה אותו בשוק בגרושים, הוא... אתה נעצר בו. עכשיו אתה צריך לאכול את התפוח הרקוב. אבל בהתחלה עוטפים אותו עם סוכר אדום כזה. ככה זה, אז אתה עוברים קצת את הסוכר בהתחלה, ואחרי זה מתחיל הקליפה, הייאוש, הדיכאון. כל אחד יודע, אחרי תאווה, הוא נשאר ברקנות. בהתחלה התלהבות, התלהבות, התלהבות. אחרי שהוא גמר עם התאווה, יושב ככה, נו, עוד פעם רקנות, עוד פעם זה לא זה. אז הוא עשה כל מיני ציפורים וכל מיני זה, ופרסם שמי שרוצה לקנות יבוא, אז היא באה אליך פעם. אז היא שלחה שליחים, אני בת קיסר, תבוא אתה, אמר לה, לא, אני לא מוכרח לעשות דבר כזה, אצלי הסחורה יקרה, אז אני לא מוכן לבוא, תבואי את, אני אתן לך תנאים טובים, באה לשם, הלכה באה במשך חצי שנה, נתן לה, יש לו סבלנות. חצי שנה נהיו מכירים אחד את השני, יום אחד אמר לה, יש לי עוד איזה משהו חשוב בחדר פה, בואי תכנסי לפה לחדר הזה, יש לי שם דברים נפלאים, באו חיילים שליוו אותה כל הזמן, להיכנס, אמר להם, לא, אתם לא תיכנסו, נכנסת בפנים, נעל את הדלת, קשר אותה בתוך שק, הוריד לה את הבגדים, נתן לאחד מהמלאכים של הספינה את הבגדים שלה, את בגדי אישה, והיה לה טול על הפנים, שלא יקבלו חלשות מרוב יופייה, הסתירה את פניה, ואמר לו, צא החוצה, ואותה שם בשק, והלביש את הבגדים של המלאך, ואמר לו, הולך לחוף, ואז עד שהגיעו לארמון, ושם פתאום גילו שזה לא אי, והתחילו לרדוף אחרי הספינות, והם לא היו בספינות, אלא הוא התחבא איתה בשבע מקומות של מים בבריחה שלו, באותם מקומות שהאימא שלה ואבא של הברגר עברו, זאת אומרת, אותם איסורים עברו עליה. יש תורה לרבנו, שרבנו אומר, שעוברים על האדם איסורים, השכינה מצטערת כנגדו, גם עליה עובר האיסורים. זאת אומרת, מה שעובר עליה עכשיו, זה בגלל שעבר על האבא של הברגר, ועל הברגר ועל הבן שלו, כל האיסורים שעבר, עכשיו עובר עליה. ואז הוא חטף אותה, עלו לספינה, ו... נשברה הספינה, הנה ההשגחה פה מסדרת את העניינים, מקרב, נשברה הספינה והם הגיעו לחוף, לאותו חוף שנמצא חתן שלה שם ביער, ושם הם נפרדו, ומסתם אומר רבנו, אכלו אותו חיות רעות, הוא גמר את התפקיד שלו. התפקיד שלו היה להביא אותה לבן זוג שלה. ומה דרך הצער, דרך הפחדים שעברו עליה, דרך האיומים שהוא איים עליה, הרוצח, זאת אומרת, האדם יכול לעבור כל מיני איסורים, כל מיני משברים, כל מיני איומים, כדי להתחבר לבת זוגתו, לשכינה, לאמונה. אז לא להתרגש מהדבר הזה. אנחנו רואים פה לאורך כל הדרך שזה מה שקורה. אז התפקיד של היצר הרע, של הסתרה הרע, של הרוצח, זה אחד התפקידים שלו, והוא מקבל את השכר, כי הוא לא מעצמו. זה גם שליח של הקדוש ברוך הוא לבצע את מה שצריך לבצע. אז כל מה שעבר עליה, איסורים, זכתה כבר להיות בקרבתו של הבן זוג שלה. ואחרי שנעבדה הבת קיסר, הייתה הקיסרית מקוננת ומכה ראשה בכותל על אבדת ביתה, והייתה מצערת עם דברים את הקיסר, את בעלה, שבגלל גסותו איבד את הבחור, ואיבד הבתה נעבדה גם ביתם, ואמרה, והיא הייתה הרי כל המזל בהצלחה שלנו, הבת הזאת. ואיבדנו אותה. ומה יש לי עוד היום? והייתה מציירת אותו מאוד, בוודאי גם אליו בעצמו היה צר מאוד על עבדת ביתו, ועוד הייתה הקיסרית מציירת ומכעסת אותו מאוד, ונעשו קטטות וכעסים ביניהם, והייתה מדברת לו דברים רעים עד שהכעיסה אותו מאוד. אז זהו, עכשיו כשזה פוגע בכבוד, פה הבן אדם מצב מסוכן. למה הוא לטול לטעויות? מי שלא מוריד את הראש, מידת הדין פוגעת בו. רבנו אומר, תורה יהוד. בן אדם נכנס למצבים שמלחיצים אותו. בסדר, אז תתפוס את עצמך רגע בפינה, דבר עם השם, בקש סליחה, ריבונו של עולם. אם אני נמצא במצב של ריב, סימן שאתה בגאווה. אין שום סיבה שאדם נמצא במצב של ריב. אמרו לי, עשו לי, אני הצודק. אפילו אתה הצודק, ואפילו אמרו לך, ואפילו דרכו לך ליבלות, סוף סוף זה השם. ואם לא הייתה לך גאווה, היית מוריד את הראש. ככה השם רוצה, תודה השם, מי יודע מה, מה התיקון שלי בעניין הזה. ברגע שאדם נלחם, סימן שהוא בגאווה. שהוא בגאווה, הוא במצב מסוכן. למה? מידת הדין לא מוותרת. כשאדם בגאווה, היא תיתן לו עד שתשכיב אותו על הרצפה. אם הוא יעמוד יותר חזק, עוד מכה. לא, עוד מכה, עוד מכה, עד שהוא ישכב על הרצפה. מידת הדין, זה מה שראינו בסיפור של הבעל תפילה, שהגיבור אמר שהוא רוצה רק הכנעה. אם נכנעים, הוא עוזב. לא נכנעים, כובש את המדינה. אז שאדם יש לו מצבים כאלה, יעשה חשבון עם עצמו, למה? למה המצב הזה? למה נוצר המצב הזה שעכשיו אני במצב לא נעים, בריב, בוויכוח? למה קרה המצב הזה? אוטומט, תחשוב, אתה בגאווה. זהו זה, זאת הסיבה. בגלל שאתה בגאווה, זה המצב. אז אם בן אדם יש לו שכל, מוריד את הראש, למה נגד מי אתה נלחם? נגד הקדוש ברוך הוא? נגד מי? נדמה לך שזה נגד אשתך, נדמה לך, אבל זה לא היא. אלא מי שמאחוריה, רבנו מביא את הפסוק בתהילים. שתו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. מה פירוש הפסוק שדוד המלך אומר? שתו בשמיים פיהם, הם מדברים נגד השמיים, נגד הקדוש ברוך הוא. ולשונם תהלך בארץ. אבל זה בושה להרים את הראש, לבוא וטענות על הקדוש ברוך הוא. אז מה הוא עושה? הוא מדבר על הארץ, בארץ לא בסדר. את לא בסדר, את עשית, את. הוא לא אומר הקדוש ברוך הוא. אבל כשהוא אומר את, הוא מתכוון הקדוש ברוך הוא, כי אתה יודע שהיא והוא זה לא היא והוא, אלא הקדוש ברוך הוא דרכו עובר כל הדברים. אז מה אתה בא בטענות אל הבן אדם? אתה מדבר נגד הקדוש ברוך הוא ככה, בהסתרה. אז אתה נלחם עם הקדוש ברוך הוא, אתה יכול ללחם נגד הקדוש ברוך הוא. זה בדיחה. טיטוס, הטיפש הזה, אחרי שהחריב את בית המקדש ולגנב את כל האוצרות שהיו בית המקדש על האונייה, חזר לרומא, השוויץ על האונייה, ניצחתי, הוא לקח גם חרב, וחתך את הפרוכת בבית המקדש, והקדוש ברוך הוא עשה נס, הוציא מתוך הפורך דם. בגלל הדמיון שלו, הוא חשב שקדוש ברוך הוא זה איזה ייצור, כמו האלילים של היוונים. אז הקדוש ברוך הוא הוציא דם מהפרוכת כאילו הוא הרג את עצמו, אני אומר בלשון סגי נאור, כאילו הוא הרג. אז הוא התפאר על הים, התחיל להיות, הקדוש ברוך הוא קצת עשה ככה, נפנף. אז הים התחיל לגעוש. נהיה סיפור. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע שזה אתה. אתה חכם בים, בוא ביבשה תרד. מה אתה בא בים? בים אני יודע שאתה אלוף. אתה מצרים התבעת בים, אתה מבול לבית על העולם, בוא נראה אותך על היבשה. ככה הגמרא מספרת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, טיפש, בריאה קטנה יש לי בעולם, שליח קטן יש לי, תראה מה הוא יעשה לך. מה? ייטוש. שלח לו ייטוש, נכנס לו דרך האוזן. נכנס בפנים, בפנים, והתחיל לזמזם לו בתוך המוח. מה זה סיפור? בהתחלה, כלום, מה הבעיה? אבל מישהו מזמזם לך את העצבים שגעים אותך. וככה הוא חי עם זמזום, זמזום, זמזום. יום אחד הוא עובר ברחוב ליד רחוב של נפחים, שדופקים על זה. נפחות. הגמרא מספרת, דופקים, דופקים, היתוש שתק. אמר, זה רעיון, הנה, פתרתי את הבעיה. הזמין כמה נפחים שיעבדו אצלו בארמון עם פטיש ופח וכל הזמן ידפקו כדי שהוא יפסיק לזמזם. הגמרא אומרת ככה, היה לו נפח יהודי וגוי. לגוי נתן מזכורת, ליהודי לא נתן. אמר לו, אתה מספיק שאתה רואה את הצער של השונא שלך, זה ההנאה שלך, זה המזכורת שלך. אז הוא היה דופק לא דופק. הגמרא אומרת בסוף, אז היתוש התרגל לדפיקות עם שיר הזמזם. אז עכשיו הוא מזמזם והם דופקים, לא עוזר שום דבר. בסוף קראו את מוחו ומצאו שם, היתוש הזה אכל ככה גדל, מצץ לו את הדם שם. זה מה שהגמרא מספר, בספרי היסטוריה מסופר, בספרי יוון, ואלה שהוא מת ממחלה לא יודעים מה, טיטוס. אז יכול להיות שזה בדיוק שווה למה שהגמרא אומרת, שזה היה לו איזה משהו. אז אי אפשר להם נגד הקדוש ברוך הוא, מה זה צחוק? ועוד על מה אתה נלחם, הוא הרי כל מה שהוא עושה לטובתך, גם הדבר הזה לטובתך, אתה לא יודע את הקטע, אתה לא קולט מה מסתתר מאחורי זה. אם היינו שכל כזה נרחב, היינו מבינים בתודה ריבונו שלנו מה שעשית, וזה חנוכה. חנוכה ימי הודעה, רבנו אומר ימי הודעה, תודה לקדוש ברוך הוא, על כל צעד ושעל, תודה, גם על מה שכואב, תודה, תודה, תודה. ואז אם תודה, יפתחו לך העיניים ותקלוט את השכל הנפלא שיש לקדוש ברוך הוא בפעולה הזאת שהוא עשה, שלך נראה כאילו זה דבר לא טוב. וזה שעשוע העולם הבא, אומר רבנו, שעשוע העולם הבא. אז ימי חנוכה זה ימי הודעה, זה ימים שיש בהערה הזאת של הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו שם בזמן בית המקדש, בזמן החשמונאים. אז יש את ההערה הזאת של להודות לקדוש ברוך הוא על כל מה שעובר עליך, תודה. כואב, אבל בסדר, תודה, עם הכאב, תודה, תודה ריבון שלם, אני לא מבין את הראש שלך, אני לא מבין אותך, אבל אני יודע שאתה טוב, תודה, תודה, תודה. בסוף הוא טיפול עליו כזאת שמחה, פתאום הוא יגלה את השכל שיש מאחורי המעשה הזה. כי אין רע מהקדוש ברוך הוא, לא קיים, כולו טוב, כולו אחד, רבנו אומר, באחד לא שייך רע. אחרי אחד מתחילים להיות רע, רעים. אחד נהיה שתיים, שתיים כבר שקר. למה שתיים זה דמיון, שתיים זה חיבוש של שני אחדים, שלוש זה חיבוש שלושה אחדים. אחד, זה הנכון, היסוד הפשוט, אחד. השאר זה הרכבות, זה כבר שקרים. אז מה הוא עשה? הסתכסך עם אשתו והחליט לגרש אותה, הקיסר, את הקיסרית. גירש את הקיסרית בכלל המזל שלו על הפנים נפל. אמר רבנו אומר בתורה נון סמך תת, סמך חת, סמך תת, שכל ההצלחה של הגברים, של הבעל, הכל בזכות אשתו. ואנשים, מה פתאום? אני החכם ואני יודע לעשות עסקים, ובגלל זה השפע. ויש פסוק מפורש בתורה, רבנו מביא אותו. כל העושר אשר הציל אלוקים, אומרת רחל, לנו הוא ולבננו. היא אומרת לי, יעקב, כל העושר שלך זה שלנו. זה בזכותנו. כל העושר אשר הציל אלוקים מאבינו, לנו הוא ולבננו. רבנו מביא את הפסוק הזה. אז הוא עכשיו גירש את המזל שלו, את אשתו, והתחיל ההתמוטטות שלו. יוצא למלחמה מפסיד, קורא פה מפסיד, מתחיל להקריב קורבנות, מפיל את התיק על הקצין הזה, והוא זייף, והוא לא בסדר, ומתחיל סלק, לפטר קצינים בצבא, וכל הנפילות שלו וכל הזה שלו, הכל עליהם. הגיע הזמן שיש בחירות, מה קורה פה, מה זה הסיפור הזה, גירשת אשתו, עכשיו מפטר קצינים, משהו לא בסדר איתו זה, יאללה אנחנו נעיף אותו ונמנה את אשתו בתור קיסרית, וזה מה שהיה. מה לא הבנת?
אתה לא זוכר
אם היית שבוע שעבר? יש פה איזו הטעיה. מה, מישהו שמע את זה פעם, את הסיפור הזה? זה פעם ראשונה, לא? עכשיו, כשהיא נהייתה קיסרית, היא החזירה את הברגר למעמד שלו, כי הרי הוא הבעלה נלחם בברגר, עשה אותו עני. החזירה אותו למעמד שלה, הנה זה הכרת הטוב. צדיקה שהיא לא שכחת הטוב, זה דבר צריך להיות לאדם, הכרת הטוב. אבל פי שהכל מהקדוש ברוך הוא והכל דרך שליחים, אבל הכרת הטוב. זה מהמידות הטובות של הקדוש ברוך הוא. להכיר טובה. מי שעושה לך טובה, אל זלזל בו. נכון, תזכור שזה מהקדוש ברוך הוא. כי רבי נתן מסביר, בברכת המזון אנחנו אומרים, מבקשים בתפילה שלא תתננו לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם. מבקשים הקדוש ברוך הוא. שאל תיתן לי מתנת בשר ודם, אני רוצה רק ממך. אז הוא שואל רבי נתן, איך אנחנו מבקשים בקשה נגד התורה? הרי התורה אומרת, כסף תלווה את עמי, ומצוות הלוואה, ומצוות חסד, לתת, לזולת, ואתה מתפלל, אל תתרחן לי את זה מתנת בשר ודם. מה זה? נגד התורה? אומר, לא. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, אל תיתן לי את זה מתנת בשר ודם, אל תיתן לי לדעות שאני אחשוב שזה מתנת הבשר ודם. אני צריך לדעת שזה ממך דרכו. זה הבקשה שאנחנו מבקשים בתפילה. אבל צריך להכיר טובה. אז זה אחד המידות הטובות. אבל פי שהוא מהקדוש ברוך הוא, הכל מהקדוש ברוך הוא, אבל הכרת הטוב. אז היא זכרה את כל הטוב שהיה לה. היא זכרה את השבועה שהיא נשבעה לו, שכל הטוב שיהיה לה, רק לא היה לו, היה לה אפשרות, אז היא לא עשתה את זה. עכשיו יש לה אפשרות, דבר ראשון, מה שעשתה, החזירה את הברגר למעמד שלו. ומה עכשיו, המדינה כשזרקו את הקיסר, מה עשו איתו? רצו לעשות לו כמו שעשו לברגר. אז הוא התחנן על נפשו, ואמר שסוף סוף הרי הוא קיסר, והוא היה בסדר איתם, וזה שיוותרו לו, לא ירגו אותו, אלא ישלחו אותו מהמדינה, והוא מבטיח לא לחזור יותר למדינה. ובאמת, סילקו אותו מהמדינה, בעלה על ספינה, והשגחה הביאה את הספינה לאותו מקום ששם נמצאת. עכשיו, הבת שלו והחתן. וישבו שם אלו הנ"ל, ולא הכירו זה את זה. כי כבר נתגדל הקיסר בשערות, כבר עברו כמה שנים, וכן היה גם כן שהם נתגדלו בשערות כנ"ל, גם הייתה לבושה בגדי זכר, לא הכירו אחד את השני. ועברו כמה שנים, ושאלו אותו את הקיסר, שניהם, הם כבר ותיקים, הוא והיא. מאין באת לכאן? והשיב להם על ידי סוחר. נסעתי באוני, אני לא רוצה לפרט מי הוא מהו. וכן הם השיבו לו, שאלו אותם, אתם איך הגעתם גם כן, אמרו לו ככה. וישבו שם אלו הנ"ל יחד, והיו אוכלים ושותים, והיו מנגנים בכלי שיר, כי כולם היו יכולים לנגן, כי זה קיסר. וכן הם יכלו לנגן, כי גם כן אצל המלכים היו לומדים נגינה. והוא הבחור היה הבריה ביניהם, הגבר שביניהם זה היה, הוא היה דואג לאוכל, הוא היה הולך לצוד, הבן של הברגר. כי כבר היה שם מגבר, והיה מביא להם בשר, ואכלו והיו שורפים שם עצים שהיו יקרים מן זהב ביישוב. והיה אותו הבחור מוכיח להם, כל הזמן הוא היה מפיץ, מפיץ את התורה שלו. לאורך כל הדרך הוא היה משכנע אותם שכדאי לעבור את החיים. זאת אומרת, בטבע שלו, באופי שלו, היה לו את נקודת המשיח. נקודת המשיח זה יפוצו מעיינותיך החוצה. שאדם רוצה מה שטוב לו, דבר שהוא זכה לו טוב, להעביר הלאה, לתת הלאה, שכולם יזכו לאותו טוב. פה במקרה הוא בטעות, כי הוא חושב שהוא לא השיג אותה, בסדר, לעבור את החיים איך שהוא מעביר אותם, זה הכי טוב. אז הוא מנסה לשכנע אותם שכדאי פה להמשיך לחיות פה, והנה יש פה אוכל, יש פה נוף, יש פה יער, אפשר להעביר את החיים פה. אז הוא כל הזמן מנסה לשכנע אותם, והיה אותו בחור מוכיח להם שכאן טוב לבלות ימי חיים כפי הטוב שיש לבני אדם בעולם, בעולם ביישוב, טוב לבניהם לשב כאן, לבלות כאן ימי חיים. שאלו אותו, מה אתה מנסה כל הזמן לשכנע אותם לחיות פה טוב טוב? מה טוב היה לך שאתה אומר שכאן טוב יותר לפניך? מאיפה הגעת לפה? מה הטוב שהיה לך? לפי הדיבור שלך, אם זה נקרא אצלך טוב, לפי שהיא בת קיסר והשני קיסר, ואף אחד לא מכיר את השני. אז כנראה היית סתם בן אדם של זה, ואתה אומר שפה ביער, טוב לך, אתה לא יודע איזה טוב היה לנו. השיב להם, סיפר להם מה שעבר עליו, שהוא היה בן של ברגר, את כל הסיפור שעבר עליו, הוא מספר לפניהם. ומה היה לו, והנה עכשיו כאילו הוא טועה לראשונות, אז מה אם הייתי בן של ברגר? מה יצא לי מזה? שום דבר. גם כאן יש לי כל טוב. והוכיח להם שטוב לבלות כאן ימי חייהם, שאל אותו הקיסר, השמעת מאותו קיסר, שמעת על הקיסר ההוא? עכשיו הוא שואל אותו, השיב לו ששמע. שאל אותו על היפת תואר, אם שמע ממנה. השיב לו גם כן. זאת אומרת, יש פה מצב שאנשים יושבים במקום שהם קרובים לגאולה, קרובים לעניין, ואף אחד מהם לא יודע, מדברים על זה, והכל מסביב, היא לא מכירה אותו, הוא לא מכיר אותו, את האבא לא מכירים כלום. זאת אומרת, יש מצב כזה שהאדם קרוב, כמו שרבנו אומר, שבן אדם יכול לטעות בדרך, ללך בדרך ולטעות, סיבובים על סיבובים, כמו במסלולים האלה שיש בלונה פארק, זכוכיות, ואתה צריך להכנס מצד, צריך לצאת מצד שני. הבן אדם מסתובב, מסתובב כזה, לא יודע איך לצאת, נכנס, מסתבך, לפעמים הוא קרוב לפתח, רק יש מחיצה שמונעת אותו. זאת אומרת, אז כל הסיבובים, מהטעויות, אפשר רבנו אומר להגיע לכיוון, למקום שקרוב ליציאה. אבל מה, רק צריך להוריד את הזכוכית שמפריעה, ניסיון קל, אבל האדם לא יעמוד בניסיון. אז זאת אומרת, יש פה מצב שכולם מדברים ושלושתם קרובים לעניין ואף אחד לא יודע מהשני. שאל אותה לאיפת תורים, שמע מנה, השיב גם כן, כן. והתחיל הבחור להתרגז, הזכירו לו אותו, את הקיסר, התחיל להתעורר לו כל הצער שעבר עליו. זה התחיל לקחת מהפה שלו, הוא מפליט, זה רוצה, כך הוא מדבר לעצמו. אז הוא שמע אותו, הקיסר, שאל אותו מפני מה הוא רוצה, השיב לו, בשביל האכזריות שלו וגסותו, באתי לכאן, גסות רוח, הגאווה שלו הביאה אותי לפה. שאלו, ואיך? וישב עצמו הבחור שבכאן אין לו מילי, ממי להתיירא, והגיד לו וסיפר לו כל אותו המאורע שעבר עליו. שאל אותו הקיסר, אם היה הקיסר עכשיו נופל בידיים שלך, מה היית עושה בו? היית נוקם בו? ישיב לו, לא. עד רבה, הייתי מפרנסו כמו שאני מפרנס אותך. הנה, זה מידה טובה של בן אדם. לא שומר תינה, כל מה שעבר עליו. זאת אומרת, היה לו בתוכו את האמונה שכל מה שעבר עליו זה מהשם. כל המסלול שעבר עליו, אז מה יש לי להתנקם בבן אדם, מה יש לי לעשות לו רע? זאת אומרת, בתוכו רק המציאות והקושי והאיסורים לפעמים מביאים את הבן אדם לבעוט, להתכחש לאמונה הפנימית שלו. לאו, עד רבה.
הסיבה מה שהביא אותו להתחלת כל המסלול הזה והתכלית איפה שהוא צריך להגיע, שניהם נמצאים בידו, איפה שהתחיל המסלול ואיפה שנגמר המסלול, האמונה. זאת אומרת, הקיסר שממנו התחיל כל המסלול סבל שלו, שממנו התחיל כל המסלול והאמונה שאליה צריך להגיע, זה התכלית, זה הסוף של המסלול, שניהם איתו
צמודים, קרובים,
צמודים מולו.
עד רבה, הייתי מפרנסו כמו שאני מפרנס אותך. שוב התחיל הקיסר להתענח ולגנוע. כמה סיבה רעה הוא מראה לקיסר, איזה סוף רע לקיסר הזה. כך הוא אומר הקיסר על עצמו. כי שמע שהעיפת תואר שלו נאבדה, והוא נשלח. ויאמר עוד אותו הבחור, בשביל אכזריותו וגדלות שלו, איבד את עצמו ואת ביתו, ואני נשלחתי לכאן. הכל על ידו. שאל אותו הקיסר, עוד פעם הוא שואל, להיות בטוח. אם היה בא לידך, היית נוקם בו? השיב לו, לאו, עד רבה, הייתי מפרנסו ממש כמו שאני מפרנס אותך. והתוודע הקיסר אליו. והודיע שהוא בעצמו הוא הקיסר. ומה שעבר עליו את הכל. ונפל עליו וחיבקו ונשקו. והיא, היפת תואר, שמעה כל זאת מה שאלו מדברים זה עם זה. וישבה בשקט, רק הקשיבה. והבחור הנעל היה דרכו ללך בכל יום לחפש את העבדה שלו. הרי הוא שם את המכתב שלה באחד העצים ונאבד. אז כל יום, זה כבר התקדמות, אחרי שהוא יצא למדינה, והלך למכור את הסוד שלו, וזרקו אותו 200 פרסאות כל פעם, הוא חזר לאותו מקום, בסופו של דבר. הוא חזר לאותו מקום, כי באותו מקום היה תמונה המכתב שלה, אז הוא רצה להיות קרוב למכתב. אז מאותו זמן, הוא לא התייאש. כל יום עושה חיפוש בשלוש עצים. מסמן, בדקתי שלוש עצים, עד סוף ימיו, חפש. השלוש עצים זה רומז שלוש תפילות. עד סוף ימיו האדם לא יוותר לקדוש ברוך הוא. ריבונו שלום, אני רוצה אותך, ריבונו שלום, אני רוצה להתקרב אליך, ריבונו שלום, אני רוצה לראות אותך. ריבונו שלום, אני אוהב אותך, אתה הכל, אתה כל התכלית. אני רוצה אותך לא לוותר, גם אנו חיים ככה, נעביר אותה. כל יום, כל יום, כל יום, זה התבודדות שרבנו אמר, לא יעבור עליו יום מימי חייו, בלי דיבור עם הקדוש ברוך הוא, התבודדות, לפחות שעה ביום. קשה, אבל מי שעושה את זה, אי אפשר לתאר את הטעם של הדבר הזה. להתמיד, זה שווה את כל הדברים האחרים שיש להגיע ולהשיג את התכלית.
אבל
יש הרבה דברים, וזה העיקר.
איך אתה יודע שהוא עונה לך?
שאלה טובה. וזה שהוא שומע, אתה מסכים?
זה הוא שומע, אני מסכים.
טוב. הוא עונה לך בשפה שאתה מבין.
אבל איך אני אשמע אותו?
למשל, אתה מבקש בקדוש ברוך הוא איזה בקשה. נגיד, אתה מבקש לקנות משהו. והולך ברחוב, פוגש איזה חבר, וסתם, מה נשמע, מה זה, אומר לך, בוא נה, אתה יודע, יש לי למכור זה, יש לך מישהו שקונה? ואתה בדיוק מה שאתה צריך. אתה אומר, כן, אני קונה, משלם והולך. לא שמת לב שהקדוש ברוך הוא דיבר איתך, ענה לך, תחזיר לך, זימן לך.
בסימן, בסימן.
כן. אז איזה שפה אתה רוצה שידבר איתך?
אתה אומר, התבודדות לדבר, אבל איך אני אדבר אם אני, יודע, אם אני לא יודע אם יש מישהו מחזיר לי את זה? איך אני אדבר באוויר?
אז אמרתי לך דוגמה, דוגמה שהוא מחזיר לך במקרים.
כן, בסימנים.
זה טוב?
כן, זה טוב, טוב. אבל הייתי רוצה שהוא ידבר איתי.
בסדר גמור, בסדר גמור. זה המדרגה של נביא, אתה רוצה להיות נביא. בעזרת השם, תמשיך להתבודד, רבינו אומר, התבודדות הוא בחינת רוח הקודש. אז פתאום תכנס לך עצה בראש, מחשבה, והמחשבה והחוכמה מאין תימצא. בא לך מחשבה, מאיפה היא באה? אתה יכול להמציא מחשבות, אתה יכול לתכנן מחשבה. מחשבה מאיפה היא באה? ממנו. הוא זורק לך את המחשבה. אז הנה הוא מדבר איתך במחשבה, גם טוב, לא? אבל צריך להיזהר מזה. אפשר ליפול בחלשות. כי באדם, אם הוא לא כלי מוכן לזה, הוא יכול להתבלבל, הוא ישמע את הסיטרה אחרה מדברת איתו, כמו שיש כאלה מושפזים פה בכל המקום הזה, שלוותה, גם שומעים קולות ושומעים דיבורים. פעם אחת הלכתי לבקר שם עולה, שהכרתי אותו, והיה שם הפסיכולוג, ודיבר איתו וזה, שאלתי אותו, תגיד לי, אצלנו, אמרתי לו, בתורה, הצדיקים אומרים מה שהוא אומר, זה החולה, שהוא שומע קולות, הוא שומע דיבורים, זה. אמרתי לו, הצדיקים גם אומרים את זה, תגיד לי, אז איך, אולי הוא צדיק? הוא שומע וזה, אומר לי, אין לנו אפשרות כלים לבדוק אם זה, אם הוא צדיק או משוגע. אמרתי, גם הצדיקים שומעים קולות, אז מה, איך? אומר לי, אנחנו לא מתייחסים לזה, לא זה מה שעושה אותו משוגע אצלנו. המחשבות האובדניות, המחשבות של אלימות, בשביל זה אנחנו משפיזים אותו ומטפלים בו. זה שיש לו מחשבות שהוא שומע שידורים ודיבורים מהשמיים, בסדר, על זה אנחנו לא יכולים לדבר, אבל כמו שאתה אומר, הצדיקים גם שומעים, הנביאים שומעים. אבל מה הוא עושה עם הדבר הזה? איך הוא מוציא את זה לפועל? מה הוא משתמש עם הדבר הזה? יש כאלה שעשו שמות. שכמו שאתם זוכרים, לפני חצי שנה שנה שרפו פה, שרפו שם בתל אביב, ורצו להביא את הגאולה, נכנסו לכל מיני מקומות מפוקפקים על שפת הים, שרפו שם בתים, כל מיני. גם כן בא לו השראה שהוא רוצה להביא את הגאולה, זה לא ככה, מה אתה... רבי חיים ויטל אומר, שער רוח הקודש. הוא אומר, גם אם אדם זכה כבר לרוח הקודש, יבדוק אם המלאך הדובר בו אינו שקרן. אתם תארים לכם דבר כזה? יבדוק אם המלאך שמשדר לו או לא שקרן, או חצי שקרן, או זה. כי יש דבר כזה. כי גם בלעם היה לו נבואות. איזה נבואות היה לו? של ניאוב, של הריגה, של רצח. התחתן עם האתון שלו. זה כל בא לו בנבואות. זה צריך להיות על פי התורה, קודש, טוב. אם יש איזה מחשבה שבאה לאדם, בהשגה ברוח הקודש, שהיא אומרת לעשות משהו רע, או משהו שלא בתורה, נגד התורה, נגד ההלכה, זרוק, זה השיגעון. רק קודש, תארת הקודש. אז יש דבר כזה. גם אתה שם לב למציאות, על כזו מכונן לך דרך המציאות. ויש מדרגה, ששומעים קולות גם. משה רבנו, אריזל אומר בשער רוח הקודש, משה רבנו שמע את הקדוש ברוך הוא מפיו. הרי הקדוש ברוך הוא לא בן אדם שיש לו פה, יענה לך בפה. הוא משתמש בפה של מישהו אחר, מפעיל אותו עליך. אתה שואל שאלה, אז הוא טק טק, מפעיל פה של מישהו, בכלל הוא לא שם לב הבן אדם. נפלט לו איזה משפט והנה הוא ענה לך. הקדוש ברוך הוא בפה שלו, ברמקול שלו. אז האריזל מסביר שמשה רבנו היה במדרגה שהקדוש ברוך הוא לא השתמש ברמקול של אף אחד, אלא ברמקול של משה עצמו. הפה של משה דיבר את הדיבורים, ומשה הקשיב לדיבורים. אנוכי השם אלוקיך מלך העם באמצע, וזה מה שכתוב. וכל ישראל רואים את הקולות. איך אפשר לראות קולות? הם ראו שהקולות שיצאו מהפה של משה, זה לא משה מדבר. זה הקדוש ברוך הוא מפעיל לו את הפה ומוציא את הקולות. וכל העשרת הדיברות שמשה דיבר, אנוכי השם אלוקיך, אשר עשיתי לך, מועמד על ההר, וכל העם ראה שזה לא משה מדבר, זה מתוך גרונו של משה השכינה מדברת. אז זה, הנה, הקדוש ברוך הוא מדבר. והבחור ענה ליד הכל הלך בכל יום, ועשה לו סימן בשלושה אילנות, כי היה שם אלפי אלפים אילנות, ביקש שם בכתב, ועשה בהם סימן כדי שלמחר לא יצטרך לבדוק ולחפש באלו השלושה אילנות, כולי אי ואולי ימצא אותו הכתב. וכשהיה חוזר משם, היה בא עם עיניים בוכיות. זה מה שרבן אומר, בהתבודדות תבכה, אל תתבייש. בן אדם יש לו איזה גאווה קטנה, שיושבת לו בלב ומונעת ממנו את הבכייה. אתה איש גדול, אתה לא תינוק. האריז"ל אומר, אם אדם מגיע לדמעות ובכייה, סימן שהוא מזוכח. והגמרא אומרת, תיזהרו.
פירוכי מים מים?
לא, לא. אני אגיד את הסוף, את ההתחלה לא זוכרת, אולי תזכרו. כי דמעתה מצויה. צריך לזהר. לא לצער את האישה, כי דמעתה מצויה. זאת אומרת, היא מזוכחת, לכן הדמעות שלה במהירות יורדות. ויש גמרא שאומרת דבר פלא, שתלמידי החכמים מגיעים למדרגה של נשים. מה? בזיכוך. למה התורה, זה המהר"ל מפראג אומר, למה התורה נתנה לנשים פחות מצוות ולגברים יותר מצוות? כי המצוות באים לתקן את האדם, הן צריכות פחות תיקון. המצב שלהם יותר טוב בתיקון. לכן אנחנו צריכים יותר מצוות לעשות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לזכך אותם. אז היזהרו בהונאת אישה כי דמעתה מצויה. כי רבנו אומר, ברגע שדמעה יורדת, אז מהעין יש שליח של העין, הדמעה היא שליח של העין, שזה ההשגחה, כי ברגע שאתה מוריד דמעה, הקדוש ברוך הוא מוריד דמעה. כשהוא מוריד דמעה, הוא מוריד את ההשגחה על אותו אחד שהוריד דמעה. אז הוא משגיח עליו, הוא מחבק אותו, הוא עוטף אותו. אז עכשיו אתה במצב מסוכן. נגד מי אתה עומד עכשיו? נגד הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא כתוב, הגמרא אומרת, אשכון את דקה ושפל רוח. הקדוש ברוך הוא מבקש את הנרדף. מי שנרדף, מי שסובל, הוא הולך לעזור לו. אפילו צדיק רודף את הרשע, הקדוש ברוך הוא הולך לטובת הרשע. כי הוא הנרדף, הוא הולך אחרי לעזור למסכנים, לסובלים. אז הוא חזר עם דמעות, היה הולך לשם, חזר עם דמעות, זה העניין של התבודדות, תפקד, דבר עם הקדוש ברוך הוא, תוריד דמעות, אין, אני גאווה. במצב של התבודדות יש מצב כזה, שבן אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מסתכל על צדדים, אם מישהו לא שומע אותו, מה יגידו שאני מטומטם מדבר עם האוויר? מה אתה מטומטם? אתה מטומטם שאתה מדבר עם האוויר, אתה מטומטם שאתה לא קולט שהקדוש ברוך הוא פה, מדבר עם האוויר. ככה זה מה שמונע את האנשים. הוא לא עונה לי, אז אני מדבר עם האוויר. מדבר עם האוויר. אז זהו, אז הגאווה שלו לא נותנת לו שיחשבו שהוא מדבר עם האוויר. זה, מה לעשות? זה השטות של המוחין דקטנות. אבל עד לאט יורד הכל, ובאמת, כמו שורים שהצדיקים הגיעו למדרגות נפלאות. וזהו, אין העניין של הגאווה, כי זה העיקר. זה העיקר שמונה אותך מהקדוש ברוך הוא, הגאווה. וכשבא רבי לומר תורה עבר, ישמע ביזיונו ידום וישתוק, זה תשובה, כך הוא שב לקדוש ברוך הוא. שמבזים אותו, ידום וישתוק. זה הקדוש ברוך הוא שלח לך ביזיון, הוא בוזה יקל. הביזיון פוגע לך בלב, שופך לך את הדמים. כי כשאדם נעלם, הדמים שלו עולים לפנים. הוא מסמיק. למה? נכניסו לו חרב בלב, אז אדם עולה למעלה. אז שפיכות דמים, שופכים את דמו. אז רבנו אומר, כששופכים את דמו, שמה יש גם את הלכלוך, אז מתנקה הלכלוך בדם הזה שנשפך. וחזר עם דמעות. שאלו אותו, למה כל יום אתה הולך ליער וחוזר בוכה? ככה שניהם שאלו אותו. אז הוא השיב להם, סיפר להם אותו המעשה שבת הקיסר שלחה לו כתב, ותאמן אותו באלו אילנות, בר רוח שרה, ואתה הוא מבקש אולי ימצא. אמרו לו, למחר כשאתה הולך לחפש, אנחנו נבוא, נעזור לך לחפש. אולי נמצא אנחנו אותו הכתב, וכן היה הלכו עמו, גם כן הוא מצאה הבת קיסר את אותו הכתב באילן. הנה כבר מתחיל להיות סייעתא דשמיא, השכינה בעצמה כבר עוזרת לו, אחרי כל המעצמת, אחרי כל האיסורים, כשאדם עובר, הקדוש ברוך הוא מצידו כבר מסייע לו. פתחה אותו וראתה שהוא כתב ידה ממש, חשבה בדעתה, אם תגיד לו תכף שהיא אי, שתחזור ותפשוט אלו המלבושים ותחזור ליופיה, ותהיה שוב יפת תואר כמקודם, יוכל ליפול ולגבוה. בריבוי אור, בבת אחת, פתאום נופלת עליו האמונה, השגחה, הוא יכול להשתגע. והיא רוצה שיהיה בקשרות כדת. מה זה המשפט הזה? היא רוצה שיהיה בקשרות כדת. זאת אומרת, כל העניין הזה של דביקות בקדוש ברוך הוא, זה אסור שיהיה בריבוי אור ושיגעון. יש אנשים חוזרים בתשובה, משתגעים. רבנו אומר, במעשה של החיגר, הוא פיזר פול, אבק, על הדרך של צדיקים, והרבב איתו אבק של שוגעים, שם על הדרך, ומי שדורך, נהיה צדיק משוגע. מאבד כיוון, יום ולילה קופץ, מחזיק את הספר ככה, לא רוצה לראות אף אחד, לא אשתו, לא הילדים, לא בית כלום. ביטול תורה, אתם מפרעים לי. כל מיני שגעונות. עוזב את העבודה, פתאום בין לילה סוגר את העסק, נכנס לריבוי אור, אחרי זה הוא מתמוטט, אסור לעשות את זה. היא רוצה שיהיה בקשרות כדת, בקשרות עם שכל, דרך יפה, דרך טובה, דרך שלא תזיק לאף אחד. אין לחזור בתשובה על חשבון מישהו. חוזר בתשובה ואת כל הבית הוא דופק. מה פתאום? כתוב שהקדוש ברוך הוא למען שלום בית הסכים למחוק את שמו. למחוק שם השם זה עבירה דאורייתא, אסור. גם בספרות, כי אדם כתב שסופר קטעה בשם השם, שם אותו במקום הלא נכון, אסור למחוק ולכתוב במקום הנכון. או מוציאים את כל השם שלם, יש מומחים, יודעים לקלף אותו שלם, וגונזים, או שגונזים את היריעה, אבל אין למחוק. אותיות אחרות מותר למחוק ולתקן. שם השם אסור. הקדוש ברוך הוא אומר, בשביל לעשות שלום בין איש לאשתו, במסכת סוטה, כדי לבדוק אותה, כותבים, הכהן כותב שם השם על כלב, שם את זה בתוך מים וזה מתחיל לדעות ונמחק שם השם, והיא צריכה לשתות את זה כדי לבדוק אם היא צדיקה או לא. הקדוש ברוך הוא הסכים שימחק שמו בשביל שיש שלום בין איש לאשתו, שבעלה יבחך שהיא צדיקה. אז מה? אז יש אנשים לא ככה, הוא נכנס, חוזר בתשובה, כל הבית מתהפך, שיגעו, זה לא זה. רוצה לעשות תשובה? אומרים לו, אמתן. הגמרא אומרת, למה הדבר דומה? שאחד בא לקנות נפט, חנות של נפט, קח לבד. מה, זה מסריח, זה מלוכלך, זה שמן, קח לבד. אתה בא, נכנס לחנות של בסם, בוסם יקר, כל גרם עולה $1,000. אומר לך, אמתן, חכה פה, זה לא, כעמוד מטוף. אותו דבר, מי שרוצה לעשות תשובה, אומרים לו, אמתן. רבנו אומר, מה זה אמתן? תירגע, אל תרוץ, אל תשתולל, סבלנות, היום קצת, מחר קצת. הבדיקה היא לראות שלא הזקת לאף אחד, לא הפכת את כל העולם. צעד אחרי צעד, ואז אתה יתיישב לך בתוך החיים, כולם יהיו שמחים. בוא לנסות אחד להשפיע לשני, האישה משפיעה, חזרה בתשובה משפיעה על הגבר. אתה חייב איומים וסיפורים, זה לא הולך, ולהפך, לא. תן לו את הדרך שלו, הלכה לקח 40-30 שנה עד שחזר לכם בתשובה, השני לוקח 50. אין, לא, בגלל שאני חזרתי, גם הוא חייב לחזור. מי אמר? כל אחד יש לו את הזמן שלו. לך לקח 25, למה לא חזרת לפני 15 שנה בתשובה? למה עכשיו? כי עוד לא הגיע הזמן שלך. אז אותו דבר, לא הגיע הזמן שלה או שלו. סבלנות. אמתן, זה, סבלנות רבנו אומר, שזה מידת האמונה. האמונה קשורה לסבלנות, ומשה רבנו שרצה להיכנס לארץ ישראל, לזכות לאמונה בשלימות, שבארץ ישראל יש את האמונה בשלימות, כדי לזכות לסבלנות. ערך אפיים, מה ראה? ערך אפיים ראה. כך הגמרא אומרת. אז היא לא רצתה, והיא רצתה שיהיה בקשרות כדת, כמו ההלכה, כדת. בהלכה והחזירה לו הכתב, ואמרה לו שמצאה הכתב, ותכף נפל חלשות רק מהכתב. והחיו ועברו אותו, והיה ביניהם שמחה גדולה. אחר כך אמר הבחור, למה לי הכתב? הנה עוד פעם נפל ייאוש. יש את הכתב כבר ביד. איך אני אמצא אותה? כי בהכרח היא עכשיו אצל איזה מלך, ולמה לי זאת? אבל כאן ימי חיי, ופה מדובר על המשיח. ואיזה נפילות, ואיזה ייאוש, ומה המשברים שעובר עליו. והשיב לה הכתב ואמר לה, עכשיו לה, נתן לה בחזרת הכתב שהיא מצאה, תחי את זה, והוא מדבר איתה בלשון זכר, הלך הכתב, ותלך אתה ותסענה. לך אתה. הבן של הברגר אומר, להיפת תואר המחופשת לזכר, קח אתה את הכתב, עם זה בוודאי שהיא תסכים להתחתן איתך, לך. ורצתה ללך, הסכימה. היא, בתור זכר, ללך. וביקשה ממנו שילך אימא גם כן. זאת אומרת, היא קלטה שאי אפשר את הבן אדם הזה בריבוי אור, להכניס לו את הכל במכה, הוא התמוטט. צריך לאט לאט, במיוחד שהוא נפל ונפל ונפל, כשאדם נמצא בנפילה גדולה, בחושך, אתה פותח לו אור במכה, שרפת לו את העיניים. צריך לאט לאט. איפה עם כפית, כמו תינוק, עוד קצת ועוד קצת. אמר לו, אתה צודק, בסדר, אתה אל תלך, אתה אני הולכת, אני הולך. אבל אתה רק תלווה אותי. צעד, בוא, בוא איתי צעד, צעד. היא ככה מקרבת אותו אליה בצעד, אחרי צעד. ורצה ללך, וביקשה ממנו שילך אימא גם כן, כי הוא בוודאי ייקח אותה היא. והיה הטוב ההוא, היא אומרת לו, אני אתן לך גם פיצויים. בגלל שנתת לי אותה, אשר אלי אתן לך חלק גם כן. והבחור ראה שהוא, היא, איש חכם, הוא בוודאי ישיג אותה, את היפת תואר, ויקח אותה, ונתרצה ללך עם עוד תמורת השכר שהבטיח לו. והקיסר הנעל היה נשאר לבדו עכשיו ביער, כי הוא הראה לשוב למדינה, שלא יתלו אותו, עכשיו יחזור למדינה. הוא ביקשה ממנו, היא מבקשת מאבא שלה, שילך גם כן איתה. כי מאחר שהוא, היא, תשוב והיא תשיג את היפת תואר, אז יחזור לו המזל לאבא, ואז לא ירדפו אותו, לא יקרה לו כלום. כך היא משכנעת את האבא. והלכו אלו השלושה יחד, ושכרו להם ספינה, ובאו אל המדינה שיושבת שם הקיסרית. ובאו אל אותו העיר שיושבת שם. והעמידו הספינה, וישבה עצמה בת הקיסר. אם תודיע תכף לאמא שבאה, תוכל לקבוע, האם, עוד פעם. הכל בצמצום. צריך לדעת, הרוחניות, שאדם הולך לקנות רוחניות, שלא ישתגע, שלא יעלה למעלה ממדרגתו. לאט לאט, כל דבר לאט. מה שעושה לך קושי במוח, מה שמצער אותך, מה שמלחיץ אותך, אתה מתחיל להרגיש קצת לחץ או עצבים, סגור את הספר, לך, תנוח קצת, תלמד משהו אחר, או שתעשה הפסקה. ביטולה הוא קיומה, הגמרא אומרת. ביטול תורה הוא גם קיום התורה. לא להשתגע ולא, עוד יותר, עוד יותר. ושלחה אצלה, שלחה לאמא שלה, שליח, שנמצא איש, יש איזה איש ששמע איזה ידיעה מהבת שלך. ככה לאט לאט. אחר כך הלכה בעצמה וסיפרה לקיסרית, לאמא שלה, שהיא מכירה מישהו שיודע איפה הבת שלה. והתחילה לספר לה ולאט לאט הרגיע אותה, בסוף אמרה לה, אני היא. והודיע לה שגם החתן נמצא פה, הבן של הברגר, אך אמרה לה שאינה רוצה באופן אחר, רק שישיבו את אביה הקיסר למקומו. היא רוצה שהאבא יחזור להיות קיסר. למה? לא יודע. יש לכם רעיון למה?
המעגל נסגר.
מה?
המעגל נסגר, הגיע לתכלית.
מי הגיע?
האמונה. ואתה, שהוא כבר
החזיק
מעמד, מצא
את הכתב. אנחנו מדברים על אבא עכשיו.
עכשיו כל המעגל נסגר. הכל בסדר עכשיו, זהו. אז אפשר
להחזיר
את הכל
דבר.
כל המהלך כבר נעשה.
אתה מתכוון מצד האמונה שהוא היה חלק מהתפקיד ככה, לעשות את כל הסיפור.
למה היא הסתירה את עצמה? כי זה היה ניסיון שלו, שיחזיק מעמד. כן. הוא צריך להשיג אותה, הוא החזיק מעמד, חיפש
בית. אתה אומר, הוא, על מי אתה מדבר? תגיד את השמות, שנדע על מי אתה מדבר.
הרי כל המהלך הזה היה מתוכנן שהוא בסוף...
הוא עוד פעם מי? הוא הבן של הברגר.
הבן של הברגר.
יש לו הבן של הברגר קיסר ואלפת תואר.
גם הקיסר הזה, שכל המהלך שהוא עשה, אם הוא לא היה עושה את זה...
זהו, זה מצד האמונה, הבנתי. זה בסדר, זה נשמע הכי טוב ככה.
גם עבר עליו.
זה חלק מהתפקיד שלו.
כל זאת עבר עליו משהו. הוא עבר גם סיור. עם האיסורים, הוא מגיע לו...
אם הוא לא היה עושה את זה, הקיסר לא היה קורא כלום. אולם הוא צאת הכתב וזה.
אהב, אבל בן כחן.
אז היא אמרה שאינה רוצה באופן אחר, רק שישובו את אבי הקיסר למקומו. ואימא לא הייתה מרוצת לזה כלל. אישה קשה לשכנע אותה שתוותר, כשאם יש לה משהו, זה נתקע כמו מסמר 10 בעץ. ולציא אותו, אתה צריך להיות תפסן מומחה. כי חרה לה עליו מאוד. על שבשבילו היה כל ענך. אבל פי כן, הוכרחה למלות רצון ביתה, אין חכם כבעל הניסיון, ורצו להשיבו. והבקשו, והנה אין הקיסר נמצא כלל. נו, מה, מי יכול להסביר דבר כזה?
מה,
עוד הפעם? שמים לב מה קרה פה.
לא רוצה להחזיר אותו שיהיה בעל עוד פעם?
אבל פי כן, הוכרחה הקיסרית, להסכים לביתה, למלות רצון ביתה, להביא את הקיסר שהוא יהיה. ורצו להשיבו. ויבקשו, והנה אין הקיסר נמצא כלל.
טוב, לעתיד לבוא, אין צערה נשחת.
אבל הקיסר הוא לא יצער,
הוא יצער. לא נראה לי שהוא יצער. אבל הוא לא נמצא כלל. והגיד על הביתה שגם הוא כאן. לא נמצא כלל, והוא כאן.
כי לא ידעו. לא ידעו שזה הוא במדינה, רק היא ידעה, היפה תואר, לא ידעו, היא ידעה שזה הוא.
אז מה זה אין הקיסר נמצא כלל? הוא לא נמצא בכלל?
הוא שיקע את הנוויה שלו. הרי יש פסוק שאומר,
היא בונה את הרשע בעינינו. זאת אומרת, הוא כבר לא בתפקיד של קיסר?
משהו במהלך שהוא עבר, גם הוא השתנה.
יכול להיות.
שכבר לא... נמצא קדימה.
המהות שלו כבר לא אותה מהות. אין את אותו קיסר.
נמצא קדימה שורש, זהו.
כבר חזר להיות עני,
כאילו. ענב אולי.
כן,
ענב. והגיד על הביתה שגם הוא בכאן. זאת אומרת, הוא כאן, אבל לא בתור קיסר. הוא כבר בן אדם אחר. והייתה החתונה. והשמחה בשלמות. התחתנו הזוג. זאת אומרת, הצדיק זכה לאמונה בשלמות. והמלוכה והקיסרית קיבלו הזוג הזה ומלכו בכיפה. מלכו על כל העולם. עכשיו רבנו נביא כמה פסוקים. גם אחר כך לא היה לקיסר הזקן גדולה. כי הכל היה על ידו. רבנו מביא עכשיו כמה רמזים. גם אחר כך לא היה לקיסר הזה גדולה. אחרי שהחזיר אותו להיות קיסר, לא הייתה לו גדולה. כי הכל היה על ידו. מה זאת אומרת הכל היה על ידו?
מה שהקיסרים
התגוננו. הכל היה על ידו כאילו...
הוא ענב.
מה שהקיסר ענב הזה.
מה זה הכל היה על ידו?
תפסיקו לכבד אותו יותר, בגלל מה שהוא עשה.
זאת אומרת זה עונש. אתה מסביר בתור עונש.
כן, לא בתור עונש, בתור אנחנו יודעים מי אתה, לא נותנים כבוד יותר, כמו שכל הסרט הזה היה בגללו.
זה מילים של הקיסרית.
כן, הקיסרית אמרה את המשפט הזה. הברגר היה לו גדולה מאוד, כי הוא אבי הקיסר, שהוא העיקר בסיפור. הברגר.
אז רגע, זה קיסר שם, אבי הקיסר לא היה לו גדולה, זה כבר...
הקיסר מדברים על האבא שלה.
על אבא שלה
או
על הצדיק, על הבן של
הברקי? אז הקיסר הזקן.
הקיסר הזקן,
קודם. אז איך
הוא אבי הקיסר? לא, הוא שאל שאלה אחרת. אחר כך לא היה לה קיסר הזקן גדולה, כי הכל על ידו זה אבא שלה. הברגר הייתה לו גדולה מאוד, כי הוא אבי הקיסר הצעיר, שהוא העיקר. המטרס, המלאכים, כשהוציאו את ה... כשהרוצח קשר אותם בתוך השק, אז המטרס, המלאכים, יצאו החוצה. אז כשהגיעו לארמון, אתם זוכרים בסיפור, כשהגיעו לארמון, הורידו את הטול מעל הפנים של לקי ויכול, וגילו שזה אלוהי. אז תפחו לו על פניו. המטרס תפחו אותו על פניו והותחפו. בלוט כתיב, בתורה כתוב במקרה של לוט, ההרה ימלט. המלאכים שבאו להחריב את סדום ועמורה, אמרו ללוט, ההרה ימלט. אומר רבנו רמז, היינו ברגר. אני לא מבין, שואל אותי מה הכוונה. בלוט כתיב, רבנו אומר רמזים, הרי לוט ממנו נולד המשיח. לוט, בנותיו שיקרו אותו במערה, אחרי שנחרבה סדום ועמורה, שתה יין, בעל בנותיו, נולד מהם שני בנים, עמון ומואב. ממואב יצא רות המואביה, שממנה נולד פרץ וכו', דוד המלך. אז דוד המלך שורשו מלוט, ודוד המלך הוא המשיח. האריז"ל אומר שאיך הקדוש ברוך הוא מוציא ממקומות כאלה מטונפים, כאלה נשמות. אז הוא אומר, אותו דבר אברהם אבינו, שהוא הכניס את האמונה בעולם. כשנשמת אברהם אבינו רצה לרדת לעולם, הקליפות לא נתנו, אמרו אם הוא יורד לעולם, נגמר הסיפור. אז מה, האריז"ל אומר שהוא רימה בקליפות, הקדוש ברוך הוא, ואמר להם שהוא מוריד אותו לעולם בזרע של תרח, שהיה יצרן של עבודה זרה הכי גדול בתקופה ההיא, מוכר פסלים, לא רק מוכר פסלים, שכנע את האנשים איך לעבוד את הפסלים. אז אמרו, כאילו אברהם אבינו יוולד בבית כזה, מה יצא הבן? אבא שלו עובד עבודה זרה בתחום של פסלים. בכלל, הסכימו, ואז הוא התהפך. אז אותו דבר המשיח, נולד, לא היה נשמה שלו יורדת לעולם, לא בדרך הזאת. החז"ל אמרו, למה האדם הראשון, במקום 1,000 שנה, חי רק 930 שנה, הוא ראה שמשיח ייפול נפל בלידה, אז הוא הוריד מזמנו 70 שנה ותרם 70 שנה לדוד המלך. ודוד חי 70, אדם הראשון 930. ודוד המלך רומז את זה בתהילים, אני לא זוכר את הפסוק. לא, פסוק אחר שהוא קיבל 70 שנה מאדם הראשון. ישראל, בלוט כתיבה, ראים עלי את היינו ברגר, הוא ממנו נולד משיח. זאת אומרת, הברגר זה לוט, הוא ממנו נולד משיח, זה הבן של הברגר, שיבוא במהרה בימינו אמן. ישראל, היה להם סימנים במצרים. הרי, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ידעות ידע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, ואחרי זה יבוא הגואל, יוצא אותם.
אם היה הלאה עם הלאה, מצרים היה להרים,
אני מבין מה שאתה אומר, אבל אין לי תמונה שלמה. בעזרת השם, בסיבוב הבא, הקדוש ברוך הוא יוריד עוד דברים. אין לדחוק את השעה. ישראל, היה להם סימנים במצרים. עכשיו, אז מה הקדוש ברוך הוא אמר, העביר לאבות, שיבוא גואל ויגאל את ישראל ממצרים. טוב, מי זה הגואל? נו, אנחנו גם עכשיו, יבוא הגואל יגאל אותנו. נו, מי הוא? מה הוא? סימנים, משהו. אז מה רבנו אומר? ישראל היה להם סימנים במצרים. מה הסימנים? בפסוק כתוב, פקוד פקדתי. אז עבר לעם ישראל, שמי שיבוא ויגיד, פקוד פקדתי, הוא הגואל. משה רבנו אמר את זה. הוא בא לעם ישראל, לבא לזקנים ואמר להם שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, פקוד פקדתי את אשר עשו לכם וכולי וכולי, זה היה להם סימן שהנה הגואל. מי שאומר להם זה הלשון הוא הגואל, והדבר תמוע אומר רבנו, מהר שהסימן גלוי לכולם, אז איזה מין סימן זה? כל אחד יגיד פקוד פקדתי ונגמר הסיפור. אז הנה הוא המשיח. אם כן, מהו הסימן? אפשר, הוא נותן תירוץ, לא נמסר אלא לסקינים, אולי רק הסקינים ידעו את זה. וגם על הגואל האחרון, בוודאי יש סימנים. מי יודע את הסימנים? משיח יגיד לישראל, כל מה שעבר לישראל בכל יום ויום, על כל אחד ואחד מישראל בפרט. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הוא יהיה כל כך בקיא במהלכי הנפש, שזה צלם אלוקים, כמו שכתוב, אנא נפשי כתבית יהבית. הזוהר מסביר, אנא נפשי כתבית, הקדוש ברוך הוא אומר, אני את הנפש שלי כותב. התורה זה הנפש של הקדוש ברוך הוא, כביכול. זאת אומרת, ומזה, מי שלומד את זה, את התורה, אז יודע את השורש, איך זה אצל הקדוש ברוך הוא, ממלא הוא יודע את מהלכי הנפש של כל הבריאה, ולא רק של בני האדם, אלא גם של החומר, וגם של בעלי חיים, וגם של הצמחים, כי הכל מתקשר לשכל אחד. רבנו מגלה, זה דבר עצום. יש שכל אחד שממנו מתפצלים כל הדברים. זאת אומרת, דוגמה, אתה מסביר לי, נגיד, מנוע דיזל איך עובד, אז יש שכל, שזה, לא יודע, אינג'קטורים, כל מיני, עובד ככה. מנוע בנזין, אתה אומר, השכל שלו ככה, זה שכל אחר. אישה מתנהגת ככה, יש לה שכל כזה, הבעל מתנהג ככה, שכל כזה, שכלים שונים. בכימיה, החומר מתנהג ככה, כי יש שכל כזה. אבל אם אתה הולך אחורה, יש שכל אחד שמשותף לכל הצמחים. ויש שכל אחד שמשותף לכל הדוממים, ויש שכל אחד שצמצמנו את הכל, ריכזנו אותם בשכל אחד. תלך יותר רוורס, יש שכל אחד שמרכז את כל הארבעה האלה, אחד, ותלך יותר רוורס, יש שכל אחד שהוא, מי שיודע אותו, אין דבר נסתר ממנו, הכל יודע. כי יש עיקרון אחד שעליו כל הבריאה הזאת עובדת. עיקרון אחד. לא שני שכלים, שכל אחד. ורק בהתפצלות הוא מתפרש להרבה דברים. והמדע מתעסק בפרטים. זה הבעיה, אז הוא יודע את הפרטים. אבל למה זה ככה? אם תלך אחורה, 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 אתה לא צריך ללמוד, בגלל זה התורה כוללת את כל החוכמות. ברגע שאתה לומד תורה, אתה לומד את הנפש של הדבר. הנפש של הדומם, הנפש של הצומח, אז אתה יודע הכל. אתה יודע את התנהגות החומר, התנהגות החומר היא על פי הנפש שלו. כי אתה יודע את הנפש העיקרית של התורה, אז הכל ברור לפניך. זה חוכמה עילה, מה שרבנו אומר, חוכמה עילה, כשיש לאדם חוכמה עילה, יש לו את הכל, חוכמת התאה מתנהגת על פי החוכמה עילה. אז משיח יגיד לישראל כל מה שעבר על כל אחד, כי הוא ברור לך מה, הוא יודע כל התנועות שלך והמהלכים שלך ואיך אתה מתנהג, הוא יודע. הוא יודע את הנפש, הוא יודע את השורש, איך מתנהג. תמר איבדה גם כן הסימנים. תמר הייתה גם בשושלת של משיח. כי משיח, סבתא של דוד, הייתה תמר. ילדה את פרץ, תמר. ובועז עם רות המואביה נולד, אני כבר לא זוכר, האבא מצד זה. האבא מצד רות והאימא של דוד מצד סבתא תמר. אז תמר איבדה את הסימנים. הרי יהודה היה צריך לייבם את תמר. ראשית, אה? כן, אז הוא היה צריך לייבם. אז הוא התחמק מזה. אז היא התחפשה, ועל אם הדרך, הייתה על אם הדרך, והוא אמר לה, בוא אלייך, אמרה לו, מה תשלם לי? אמר לה, גדי איזין. אמרה לו, טוב, תן את ערבון, מאיפה לדעת שלא תברח אחר כך? אמר לה, מה הערבון שאני אתן לך? פתילך, ציצית, חותמך, חותמת שלו, דומתך. לקחה את הסימנים האלה, השאירה אצלה. אחרי שהוא הגיע הביתה, שלח את רעהו הדולמי, אמר לו, קח את העז, לך תביא לה, תשלם את השכר שלה, לא מצא אותה. אמר, אלה בושות, מה זה? אחרי 3 חודשים, קלתו בהיריון. איך זה? זנתה, תמר, ואיך בת בהיריון? אין לך גבר רק בהיריון, ממה? והיא עכשיו שומרת יבם. היא כמו נשואה, היא צריכה לחכות שיבמו אותה. הוציאוה ותשרף, הוא היה זה, ראש הסנהדרין, יהודה, אב בן דין. הוא פסק הלכה ככה. שלחה עם שליח, לא היא. הגמרא אומרת, למה שלחה עם שליח? כדי שהוא לא יתבייש. תראה איזה צדיקה. כל מה שהסיפור, היא מועמדת לשריפה, להריגה, והיא לא רוצה לבייש אותו, שהיא תעמוד לו מול הפנים והוא יזדעזע. זאת את. לא נעים, שלחה עם שליח את הסימנים. כתוב שנאבדו לה הסימנים. בהתחלה נאבדו לה הסימנים והיא עמדה להישרף. אז המלאך קרב לה את הסימנים אחר כך. אז רבנו פה אומר, גם תמר איבדה את הסימנים. זאת אומרת, הסבתא של משיח גם איבדה את הסימנים. ופה עכשיו על המשיח, גם כן אנחנו צריכים סימנים, ורבנו פה עכשיו מסתפק איך יהיה סימן על המשיח.
מה שקרה איתו בסיפור?
איך קרה בסיפור? שנאבד לו...
הוא רצה איפה אותו. אז יהודה כאילו רצה להרוג את תמר.
כן. הסימנים זה הכתב שלה, אתם
מתכוונים.
הכתב נאבד לו.
זה שהיא שלחה שליח, זה שהוא נתן את הסימנים,
ככה נתן את הסימנים, יפה. תמר איבדה גם כן הסימנים, כמובן במדרש. גם כשהייתה יוצאת להישרף, לכן חז"ל למדו מהמקרה הזה, טוב לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. הם למדו ממנה. בא סמך מם והרחיק ממנה הסימנים, ובא גבריאל וקרבם, כמו שנאמר במדרש, וממנה נולד משיח שיבוא במהרה בימינו, אמן. נגמר הסיפור. יש שאלות?
אין שאלות. יש שאלה.
אז תביאו את הסופגניות.
יש שאלה.
בכבוד.
נגמר לו.